החיים הם מעגלים, ומעגלים הם החיים. לידה ומוות, שנאה ואהבה. כשהיית קטן, רצית לגדול. כשגדלת, רצית לחזור להיות ילד. כשהיית ילד, חשבת שהבנת הכל. היום אתה מבין שאתה לא מבין שום דבר. פתחת עסק סביר כדי להבין שזה דווקא מה זה נחמד להיות שכיר. נכנסת לקשר כדי להעריך את הרגעים לבד. עברת לצפון כדי להתגעגע, כעסת רק כדי למצוא את עצמך דומע, חיפשת תשובות רק כדי להישאר עם שאלות. אז לפחות למדת משהו, שאתה לא יודע כלום. ואולי זה באמת מרגיש קצת עקום, אבל אם הגעת עד לכאן, אז חצי מהדרך כבר עשית. אז לאן מכאן אתה שואל? לשאוף, לנשוף. לשאוף, לנשוף. לצאת אל הטבע, לספוג את הנוף, לנקות את הראש, מומלץ בישיבה מזרחית, לקפל את הגוף בצורה אנכית, לעתים להיות כלב מביט מטה, לעתים להיות על ספה בטטה, לפקוח את העין השלישית, ובכל פעם שאתה מוציא אוויר להתארך אליה, לזכור לשמור על גב זקוף וגוף רפוי, וזה בסדר שאתה רוצה לפקוט, זה חלק מהתרגול. אם אתה עייף, אז לנוח, אם אתה רעב, אז תפוח, לחבק את הלא ידוע בלי יותר מדי לחשוב ולחפש את החופש. מוגש בחסות בלו הדוב. ומה הוא מספר? הוא מספר שחופש הוא כמו ברווז בתוך אמבטיה, כמו משחק שחמט, כמו ילד שמגניב לעצמו שחטה. זה להצליח לומר שאתה מרגיש חלש, גם אם מבחוץ זה עדיין לא מורגש. זה ללכת עם האמת שלך ולהיות עקשן ומנגד לפתח רכות כזאת שבאה עם הזמן. זה לכעוס על מישהו רק כדי להתחרט, זה להכיל מישהי, לא בשביל הרצון לצאת צודק. זה לאכול את כל הכאב והשמחה של העולם בתוך פיטה ולהבין שלפעמים ינזול קצת מהצד רוטב שילחלך את כל הבד וזה בסדר, כי אפשר להחליף חולצה. זה להכיר במגבלות שלך, אתה מול עצמך, זה לדעת לקבל את מי שאיתך, זה האומץ לחשוף את הצדדים הפחות יפים, שעדיין לא התגבשו עד הסוף, שעדיין במצב נבט וכל רוח אותם יכולה לתלוש. זה לשאוף ולנשוף. לשאוף ולנשוף. אז אם אתה כועס או מתוסכל או מבולבל, תפתח מזרן, תביט אל על, ובפעם הראשונה זה לא יקרה. כנראה שגם לא בפעם השנייה או השלישית. גם כשנכנסת לאוטו פעם ראשונה זה לא עבד כמו קסם, נכון? אבל תתמיד. ואם תתמיד, תצפה בגוף שלך מתגמש, בשרירים מתחזקים, אבל יותר מהכל. בתודעה שלך, מתרופפת, משחררת אחיזה. וזהו, תכל'ס לזה יוגה בגדול.
למה?
טבולה ראסה.
למה?
האמת שמאחורי הטבור.
למה?
בהנחיית?
למה?
אורי מויאל.
אבל אני לא מוצא עניין בשיחות חולים, לא אכפת לי איפה יש את הצימרים הכי שווים, לא מוצא הקשר ישיר בין אהבה לנישואים.
שלום וברוכים הבאים. פרק מספר 4 של טבולה ראסה. איתי היום נמצאת סיגל אברהמי אסרף. מה שלומך?
מתרגשת מאוד.
וואי, האמת שגם אני מתרגש, זה פרק מיוחד בשבילי. סיגל, את המורה שלי ליוגה, וככה לפני שאני אפילו אציג אותך, אני אספר איזה זיכרון שיש לי ממש מתחילת המפגש היחסית בהתחלה בינינו. אני ממש זוכר שאחרי חודש שהתחלתי להתאמן בסטודיו שלך, אז באתי אלייך איזה יום אחד, אני לא יודע אם אפילו את זוכרת את זה. אמרתי לך, סיגל, אני ממש מרגיש שהיית אימא שלי באחד הגלגולים.
זוכרת.
את זוכרת מה ענית לי?
לא.
את ענית לי, אני מקווה שאתה אוהב את אמא שלך. אוי, אוקיי, אז עכשיו נעשה הצגה כזאת קטנה של פרטים יבשים עלייך, ואז ניגש לשבור את הקרח. טוב, אז שמך אמרנו, את סיגל גרה היום בדפנה, את במקור מכפר סבא, נשואה, אימא לשני ילדים, בני 4 ו-12, שעכשיו עושים מלא מסיבות סיום. תואר שני בעבודה סוציאלית, ראשון במדעי ההתנהגות בבר אילן.
כן, יפה. נועה סיפור לך את זה?
יס. לא, אנחנו לא מגלים מי עושה את התחקיר.
סליחה, סליחה. מגלים הכל. זה טאבולה ראסה. מדברים על כל מה שאסור לדבר, כולל מה שמה זה.
בסדר, את יודעת. אני בסופו של דבר לא רוצה שהבן אדם שעשיתי איתו את התחקיר, אחר כך, את יודעת, יש איזה אינטגריטי עיתונאי כזה שאני לא יכול לחשוף. אבל את חשף, אז זה בעיה של, זה בעיה שלה. את מורה ליוגה בחמש שנים האחרונות, לומדת יוגה כ-20 שנה.
20 שנה? אני, כן, וואו, מגיל 18.
כן, כן, אפילו 20, טיפה יותר.
וואו. וואו.
מעריצה בקטע חריג מאוד. את גל תורן. זה לבינתיים, מה שכתוב לי. מה יש לך להגיד על כל הפרטים האלה?
זה מה שקרה. כאילו, זה מה שקרה לי עד היום, באמת.
ככה החיים שלך התגלגלו.
זה התגלגל. אני מורה ליוגה, אני גם תלמידה. ואני תלמידה של אייל שחנובסקי. וזה חשוב לי להגיד, כי הרבה פעמים הדברים ככה יוצאים ממני, אבל הם מגיעים הרבה למעלה עוד, אז
כאילו ממנו?
ממנו, מהמורים שלו, הלאה. אז הרבה פעמים אני מדברת ואני שומעת אותו. תלמידה שלו, לא יודעת, קרובה כבר בארבע שנים האחרונות.
שתהיה לי טיפה רק להתקרב למיקרופון, בבקשה.
ואתה עושה לי אליימנט.
כן.
למיקרופון.
כן, אני עוד שנייה מגיע לעשות לך אותו.
וגל תורן, זה חריג?
לא, זה לא חריג שאת מעריצה שלו. אני חושב שאת מעריצה בקטע חריג. כאילו, אני מכיר הרבה אנשים שמעריצים זמרים, ספורטאים, אבל כאילו
אני ככה בחיים, אני נורא טוטלית.
טוטלית.
אני טוטלית באימהות שלי, בלמידה שלי, בהוראה שלי, באהבה שלי, בתשוקה שלי. אני
מעניין.
אז אנחנו יכול להיות שזה גם בא לידי ביטוי פה.
כאילו אפשר כבר להרים לנושא שלנו של הפרק, כן. שהוא
זה למה אני סובלת גם הרבה.
יוגה, בודיזם וסבל, ומעניין אותי כאילו מה יגידו עכשיו לצורך העניין, לא יודע, בבודיזם, על זה שאת מאוד טוטלית על דברים.
בוא נתחיל מזה שלדעתי, זה שאני עוסקת ביוגה, זה כנראה בגלל שאני מאוד סובלת.
אוקיי.
אוקיי? אם לא הייתי סובלת, אולי לא הייתי צריכה את הדבר הזה, את הכלי הזה, או את הדרך הזאת, או את המשקפיים האלה. אז גם אפשר לראות הרבה אנשים שמגיעים לתרגולי יוגה מהמקום הזה. אז בעיניי זה מאוד מסתדר. זאת אומרת
אוקיי, מעניין. אני חייב להגיד שבהסתכלות לאחורה, את לא שמעת את כל הפרקים, שמעת אני חושב אחד.
את של עם דניאל, כן.
כן, היו שניים, דרך אגב, שני דניאלים, אבל ואולי תהיה עוד אחת בקרוב. אבל אני הרגשתי כאילו הפרקים נהיים כבדים, ובא לי כאילו מצד אחד לשמור אותם מעניינים ועמוקים, אבל לא בא לי שהם יהיו כבדים.
ואז הזמנת אותי? כן. לקליל?
כן, מה את אומרת על זה? אני לא אמרתי כאילו אני אזמין אותך לקליל, אלא אמרתי אני אביא אותך ואני אגיד לך, תקשיבי, הפרקים מרגישים לי קצת כבדים.
כי אתה מכיר אותי כבר כמה שנים?
שנתיים.
וזה כאילו מסתדר לך.
אני יודע שיש בך את הצד הזה. אני יודע שזה קיים שם.
אוקיי. Let's find out
לגמרי. טוב, אז קודם כל, כשעשיתי את התחקיר שלי עם
לא נגיד את שמם,
אז היא אמרה לי שסברתי לה טיפה על מה הפודקאסט, ושאנחנו רוצים לדבר על נושאי טאבו, ולהביא איזשהו שיח שהוא באמת אותנטי, והיא אמרה לי, תקשיב, אתה הבאת את הבן אדם הנכון. אם יש משהו שסיגל אוהבת לעשות, זה שיחה אותנטית, ולדבר על דברים שאנשים פחות אוהבים לדבר. וגם בתור תלמיד שלך, וגם בתור בן אדם שנחשף להמון דברים שאת כותבת. אז אני ממש רואה שיש לך איזושהי צורת הסתכלות שונה על החיים. את כאילו מבינה על מה אני מדבר?
אני חושבת, אני חושבת שכשאתה הצגת עכשיו, דיברת את מה שאמרת עכשיו, ישר נבהלתי, כי האותנטיות שלי מביאה אותי הרבה פעמים למקומות שאני צריכה גם לקחת אחריות על מה שיוצא מתוך האותנטיות הזו.
אוקיי.
וכשאתה אומר, אוקיי, לדבר על דברים שלא מדברים, סתם דוגמה היום, היינו במסיבת סיום, והייתי צריכה להקריא ברכה לגננות, ורציתי נורא להקליל את זה, כאילו יש משהו בטקס הזה שלפעמים הוא כל כך יכול להיות כזה, יאללה בואו נסיים עם זה ונלך הביתה לאבטיחים או whatever. וניסיתי להביא קצת עצמי, והרגשתי שזה לא, 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 כאילו לא, זה היה מוזר, זה כאילו... ואז הבנתי שלפעמים כשאני מביאה את עצמי כמו שאני, אז יש מחיר לשלם. כשאתה אומר את הדברים שאסור לדבר עליהם, למרות שהם בוערים בכולנו, יש מחיר. זה הקליל שרצית דרך אגב?
כן, זה בדיוק הקליל שרציתי.
זה הכיוון.
זה הכיוון. אני, תבינה, אני מצד אחד כאילו מסתכל במקרו על הפודקאסט, ואני אומר, אנחנו צריכים להקליל את הפרקים, ואז את זורקת לי את הדבר הזה, ואני אומר, על זה אנחנו הולכים לדבר, כאילו, ולא מעניינתי מה המאזינים חושבים וכמה הפרקים כבדים, כי זה מה שמעניין, שזה גם ורסיה של מה שאת אומרת. אבל...
ואז אמרתי, יו, עכשיו אני צריכה להיות אותנטית. עכשיו, דרך אגב, דניאל אמר משהו מקסים, מקסים, מקסים בפודקאסט הראשון, okay. על האותנטיות. שאנשים היום כל כך רוצים להיות אותנטיים, הם עושים כל כך מאמץ להיות אותנטיים, שכבר האותנטיות הפכה להיות שחוקה. וישר חשבתי על עצמי כזה, מה זה אומר? כמה מאמץ יש בלהיות אותנטית. דרך אגב, השיר הזה שהקראת.
הפואטרי
זה היה... אמרתי, וואו, כמה מאמץ, כמה מאמץ יש, וכמה הדברים יוצאים בפשטות, אבל אז יש כנראה מחיר יותר גדול לשלם.
אתה יודע, זה מעניין שאת אומרת את זה, כי ככל שאני עושה את הדבר הזה יותר זמן, של להופיע, של לשיר, של לכתוב קטעי פואטרי, אז זה מצחיק, כי זה לוקח את ה... באיזשהו מקום זה לוקח את האותנטיות מהדבר, כי אתה כותב איזה משהו, נדיר כבר שזה יוצא לך בפעם אחת באותנטיות את כל הדברים שאתה מרגיש, אלא אתה מוציא איזה משהו, ואז אתה מחבר את זה, ואז אתה משפר את זה, ואז אתה משכתב את זה, ואז אתה גם מתחיל להנפיש את זה. כאילו, אתה רוצה, איפה אני אכעס, ופה אני אשמח, וכאילו, בשביל שזה ייצור איזושהי חוויה אותנטית, אתה צריך הרבה זמן לא להיות אותנטי, כאילו, לעבוד על זה.
קצת מזכיר את התרגול גם, לא?
מאיזה בחינה?
שאתה...
את התרגול של היוגה.
של היוגה, כן, שאתה לפעמים מגיע ממקום מאוד איזה שהם אידיאלים שיש לנו לגבי מה זה תרגול יוגה, או מה שראיתי איפשהו מה זה תרגול יוגה, או מה שאני משתוקק לו או רוצה להיות בתרגול.
אוקיי.
ואתה בא ואתה מופיע את זה על המזרן, ואז יש מורה או whatever, ואתה מתחיל להתחיל ללוש את הדבר הזה. או יותר נכון, נראה לי, ללטש אותו, כי אתה בעצם מתחיל, ואתה מתעסק איתו. אתה מתעסק באיך הגוף נמצא, באיזה מנח הוא נמצא, ומה העבודה הנכונה עם הנשימה. אתה מתחיל להתעסק בטכניקה. ומתוך הטכניקה הזאת, אולי מגיח משהו יותר אותנטי. או משהו יותר ללא מאמץ, או חופשי.
מעניין, מעניין מה שאת אומרת, אבל אני רוצה לקחת לך שנייה למשהו לפני שאמרת. הרי את אמרת שאת אוהבת לדבר על הדברים שאסור, אבל שזה בא עם מחיר.
כן.
אז כאילו לפני שאנחנו מדברים על הדברים שאת אומרת, בא לי כאילו לנסות לשאול אותך אולי, מאיפה את חושבת שזה מגיע? כי אני גם מרגיש את זה, ואני יכול להגיד עצמי מאיפה זה מגיע, אבל בא לי לשמוע מה את חושבת.
מאיפה זה מגיע, מה?
הצורך.
להגיד את האמת שלך?
כן. הרי
זה צורך אגואיסטי, כן? זה צורך של האגו שלנו. להיות, זה מגיע מהרבה מקומות. להיות מובן, לקבל איזשהו תוקף.
כן, את חושבת שהמקום שממנו את רוצה, לצורך העניין, הפודקאסט שלי, הוא לבוא ולדבר על הדברים שאנשים לא מדברים עליהם. אז האם אני עושה את זה, אני לא אגיד לא ממניע אגואיסטי, אבל רק ממניע אגואיסטי?
זה הרבה יותר מורכב, זאת אומרת, זה כמובן הרבה יותר מורכב, זה לא רק.
אוקיי.
Okay. אבל בוא, אם אנחנו מדברים על אמת, מהי אמת? כאילו, מה זה אומר לדבר על הדברים האמיתיים? מה זה? זה הרי משהו שהוא נכון לנקודת זמן מסוימת, לתפיסת עולם מסוימת, לנקודת מבט מסוימת, לאדם מסוים, בתקופה מסוימת. האם לאורך זמן אפשר להגיד עליה שהיא אמת?
את חושבת שהאמת היא סובייקטיבית?
לגמרי.
חד משמעית. אין איזושהי אמת שהיא אבסולוטית.
יש איזושהי אמת, שוב, זה מה שאני חושבת שהתרגול כל הזמן מושך אותי למקום הזה לגלות מה יש מעבר לדבר הזה.
אוקיי.
כי גם החלוקה של הדברים לדברים שמותר לדבר עליהם ודברים שאסור לדבר עליהם, זה דברים שנוצרו על ידי החברה, על ידי מוסכמויות, על ידי רצון למשטר משהו, או לסדר, או לארגן משהו, או להצדיק תפיסות עולם מסוימות. גם זה מניעים אגואיסטים בסופו של דבר, שהם לא קשורים לאמת, בין אם זה כן או לא.
אז את בגדול אומרת שאת חושבת שהרצון שלך לבוא ולדבר על הדברים שאף אחד לא מדבר עליהם, הוא ממקום אגואיסטי.
לגמרי.
שאת רוצה שיבינו אותך, שאת רוצה...
השימוש בדבר הזה, אני רוצה, זה כבר אומר שיש פה איזו שאיפה של האגו. עכשיו, זה לא האגו אגואיסטי של, אתה יודע, אני בן אדם אגואיסטי שחושב על עצמו, זה לא האגו כזה. זה תחושת אני מסוימת. אוקיי? כמו שהצגת אותי קודם, אימא, נשואה, זה הכל חלק מהדבר הזה. של האגו הזה שמספר לעצמו איזשהו סיפור ובונה לעצמו תפיסות עולם.
אוקיי, אז אני עשית רגע את השיחה אליי ברשותך.
יאללה.
כאילו, אני מסתכל על למה אני עושה את הפודקאסט הזה? יוצא לי לשאול את עצמי הרבה פעמים את השאלה הזאת, וגם הרבה פעמים בתחקירים שאני עושה, אז האנשים שאני מתחקר, הם שואלים אותי, מה המטרה שלך? ולפני איזה כמה שבועות, היה לי איזה תחקיר עם איזה בחור שמאוד אתגר אותי, ולא הסתפק בתשובה שאמרתי לו. אני אמרתי לו שקודם כל אני רוצה לשנות את התרבות של השיח שלנו. אני רוצה, א' כל, שנוכל לגעת יותר בנושאים שאנחנו פחות נוגעים בהם ביום-יום, כדי שלא יהיה איזשהו קו אדום לידם, ויהיה אפשר לגעת בהם, וגם ליצור איזושהי רמת שיח שאני הייתי רוצה להגיע אליה, עם אנשים שהם מעבר לחברים הכי קרובים שלך. כי בוא נגיד, עם החברים הקרובים שלי, אני מגיע לשיחות שהן מאוד קרובות, ואין בעיה לדבר על הדברים האלה, אבל... ובגלל זה אני חושב שגם התרגשתי מהפרק הזה, כי אני חושב שאת הפעם הראשונה שאני עובר את המעגל חברים הקרוב שלי, ואני בא לארח איזה מישהו שהוא מחוץ לו. אז זה כאילו המטרות שאני אמרתי לו אותם. אמרתי לו, וואלה, אני רוצה להצליח לדבר על דברים כאלה עם הבוס שלי, עם המרצה שלי, עם כל אחד דבר אחר. ואז הוא לא זוכר מה הוא ענה לי, אבל הוא נורא אתגר אותי עם התשובה שלו, והוא השאיר אותי עם שאלה, ואז בשביל לענות על השאלה הזאת, כי הוא יראה אותי, אמרתי לעצמי, טוב, אני גם עושה את זה כי אני נהנה מזה. אני ממש נהנה מהדבר הזה, וכאילו, וכיף לי, וזה מרגש אותי, ואני אוהב לכתוב פואטרי, ובא לי שישמעו אותי, אז כאילו, זה גם חלק אגואיסטי, אבל אני כן חושב שיש איזושהי, לא יודע, לא?
אז כן, אבל הדבר האחרון שהגעת אליו, שבסופו של דבר שאתה מחפש את המטרות, אתה אומר למה אני עושה את מה שאני עושה, ובסוף אתה מגיע למסקנה של אני עושה את מה שאני עושה כי זה מה שיש, כי זה מה שאני אוהב, כי שם הלב שלי, זה כבר משהו אחר, אתה מבין? אתה לא רוצה מזה משהו. בין אם ישמעו עכשיו... מיליוני אנשים, לבין אם ישמע אותך עכשיו מישהו אחד, זה לא משנה.
אנחנו דרך אגב לא רחוקים ממיליוני אנשים.
וואלה?
כן.
זה הכי קרוב שלי לקיסריה?
כן, שתדעי שגם החסויות עומדות להגיע, וגם...
עכשיו אני ממש בלחץ, אני מתחילה להזיע. אבל אתה מבין? כאילו, בין אם זה בן אדם אחד, או מיליון שישמעו את מה שיש לך להגיד, למה הפודקאסט הזה מלחיץ אותי? כי הוא מוקלט. ואני יודעת שמה שאני אומרת עכשיו, יש מצב שעוד שבוע אני אחשוב אחרת לגמרי.
או עוד, לא יודע, כמה שנים יבואו ויגידו, סיגל אברהם יעשרה.
היא אמרה את זה בפודקאסט.
שהיא מנחה עכשיו של סדנאות של 10,000 איש, אנחנו חקרנו את עברה, ואנחנו ראינו מה היא אמרה על סבל.
מה זה?
ושהיא שתתה יין בערב.
עם תלמידים שלה.
עם תלמידים שלה.
אוי ובואי.
טוב, 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 טוב. אז ככה, אז באמת הנושא המרכזי שאני רוצה לעסוק בו, כי הוא הכי מתקשר לי לפרק של, כאילו, של הטאבו, זה סבל. ואיך אנחנו מסתכלים על סבל בחיים שלנו, שזה קצת מזכיר לי את השיחה שעשינו קצת לפני ואת השיר שניגנתי לך.
כן.
אני מרגיש שהרבה מאוד אנשים כאילו מרחיקים את הסבל מהחיים שלהם, אם זה ברשתות חברתיות שמייצגים איזשהו חיים אוטופיים, או אם אפילו בהכי פשוט, שאתה מרגיש לא טוב, או כשמישהו בסביבה הקרובה שלך מרגיש לא טוב, אז הרבה פעמים הדבר הראשון שמנסים לעשות זה להוציא אותו מזה.
כאילו,
זה משהו שהוא לא טוב.
נכון.
ואנחנו רוצים...
אני לא יודעת אם הוא לא טוב, אבל הוא מבהיל.
הוא זה משהו שצריך לטפל בו. לא יודע. לא?
כי הוא מבהיל אנשים, לא בגלל שהוא לא טוב.
אולי כי הוא גם לא נעים.
כי אנשים לא יודעים לעמוד עם זה רגע. וכשאתה אמרת, כל, מעניין אותי החיבור שעשית בין סבל לטאבו. כי יש תרבויות שזה מאוד נהוג לדבר על הסבל, או להביע אותו לפעמים יותר. אמרת לי לא להיכנס לפינות, נכון? אבל סתם, הכי זה סטריאוטיפי. עדות מסוימות שמקושרות להבעת סבל הרבה יותר מוחצן מאשר אנשים אחרים, יהודים לעומת אנגלי, בריטים או whatever, כן? אז מעניין אותי למה עשית את הקישור הזה בין טאבו לבין סבל.
אני חושב שקודם כל מה שאת מדברת עליו זה קצת התמסכנות כזאת, וזה מין איזשהו פסיב אגרסיב, והמקום... כאילו, תחשבי כמה אנשים ביום-יום כשאת רואה, במיוחד אנשים שאנחנו מסתכלים עליהם ולומדים מהם, אם זה אומנים, ספורטאים, פוליטיקאים, או תכלס כל בן אדם כמעט, בא אלינו ואומר לנו, וואלה, אני ברע היום, אני לא מרגיש טוב, אני סובל, אני חווה תחושות שליליות, כמה זה קורה בשיח שלנו?
אז קודם כל, חלק ממה שענית לי, יש שם איזה משהו. אוקיי? אתה אמרת, יש בזה התמסכנות, או קורבנות. ואנשים אולי לפעמים מרגישים שאם הם מדברים על הסבל שלהם, או מדברים על הדבר הזה, יש בזה משהו נורא מסכן, או קורבני. כן? אז מצד אחד גם הצד שמקשיב, מפרש את זה ככה, ומצד שני גם הצד שאומר, מה אני מסכן? מה אני קורבן? אני לא, אני בן אדם חזק. כן? אנחנו חיים בכלל בתרבות שכמו שאמרת, מקדשת מאוד את החוזק ואת הפיין ואת התפקוד ואת ה... ברור לכולם שזה לא, זה לא, אם כבר יש אמת, כן? אז זה לא התמונה המלאה.
לא, אני לא חושב שזה ברור לכולם, את יודעת?
כן?
כן. אני יכול להגיד על עצמי שגדלתי... בתור ילד שלא נחשף ליותר מדי גילויי חולשה, במיוחד גם כשאני גבר. אני חושב שסיפרתי את זה באחד הפודקאסטים, או שלא סיפרתי את זה. כשהייתי קטן, אז לפעמים הייתי בוכה, וממש הרגשתי עם זה לא בסדר, ואני ממש זוכר סיטואציה שלי, ניגש לבן דוד שלי, שהוא היה איזה 5 שנים מעליי, ואני אומר לו, איך מפסיקים לבכות? מה אני עושה בשביל להתמודד עם הדבר הזה? והוא ממש הסביר לי, כאילו, איך, מה עושים, וזה. אז כן, אני כן חושב שזה איזשהו משהו שהוא...
כן, אני מסכימה, אני גם מסכימה עם התפיסה שלך, אני רק אני חושבת כמוך. לפי איך שאני רואה את העולם, אני רואה שאנשים מנסים מאוד לברוח מסבל, מנסים לחפש פתרון מאוד מהיר לבעיות שלהם. אגב, גם רוחניות הפכה להיות איזשהו משהו שהוא הפך להיות כמו סם, שגורם לך לברוח מסבל, לאו דווקא להתמודד איתו. כל הפסיכולוגיה החיובית שאני ממש היא מגרדת לי.
קודם כל, אני ממש מבקש ממך שתהיה קרובה למיקרופון, טוב, כמו נו. שאני קרוב למיקרופון.
עוד יותר.
וזה מעניין שהזכרת את הפסיכולוגיה החיובית, כי אני קראתי לאחרונה מאמר בארץ, שאני חושב שגם את שותף אותו.
על
אבא
אילוז.
על, כן.
של אבא אילוז. לא על, של, כן, כן.
והוא באמת מדבר על זה שאני חושב שזה גם לאיפה שאני רוצה לקחת את השיחה, על זה שיש הרבה מאוד אנשים ש... איך תעזרי לי קצת להכניס מילים?
קשה להם לעמוד עם הסבל. קשה להם לעמוד... תקשיב, אני כשהתחלתי להעביר שיעורים, לא, אם כבר היה לי איזה משהו שהייתי רוצה ללמד אנשים, זה רגע להסתכל שנייה, כן? ואז הם ראו שנורא קשה להם. והם ראו שהם נורא משתוקקים למשהו או רוצים משהו, ואני רגע השנייה אומרת להם, לא, אל תעשו את זה. גם לנו היו כמה חוויות כאלה.
למה את מתכוונת כשאת אומרת שהם רצו לעשות משהו?
הם רצו לעשות, לא יודעת, הם רצו עכשיו לעשות קפיצות.
אוקיי.
ואתה רואה שהקפיצות האלה נורא מזיקות להן, לגוף שלהם, הם לא מוכנים, הם לא בשלים. ואני עוצרת את זה. ואני התחלתי להביא תכנים של יותר להסתכל רגע על המגבלות שלנו, על היכולות שלנו בצורה לא גרנדיוזית, בצורה, אתה יודע, אפילו לא סבל. ואז לאט לאט עם הזמן הייתי מכניסה כל מיני דיבורים כאלה. ואנשים היו אומרים לי, די, איך אמרת בתחילת הפודקאסט? תקלילי. עכשיו הבאת אותי לדבר על סבל, ואמרת לי באותה מילה תקלילי, תראה כמה כאילו אתה תמודה פה הוא מדהים.
מה הבעיה לדבר על סבל בכלילות, תגידי?
אבל זה בדיוק הבעיה שאתה אומר, שאנשים סובלים והם צריכים מיד להקליל אותו.
תשמעי, בסופו של דבר, אנחנו רוצים שיהיו האזנות לפודקאסט.
אנחנו לא, זה לא מעניין אותנו בכלל.
אני, מאזינים, שתדעו שאתם מעניינים אותי, ושאני אני אוהב אתכם, אבל אני גם רוצה לשמור על הדברים שאני אוהב. אז אני נמצא פה בין הפטיש לסדן, אז מצד אחד אני רוצה שזה יהיה קליל, מצד אחד אני רוצה שזה כן יהיה מעשיר, סתם שתדעו את כל המעטפת שקורית פה מסביב. בכל אופן, כתבתי לי כזה קצת נושאים, ובגדול דיברנו על זה בהתחלה, שאת למדת תואר ראשון במדעי ההתנהגות, אחר כך למדת עבודה סוציאלית, אבל בפועל היום את מורה ליוגה. ואני בתחקיר שלי, אני הבנתי שאת עבדת עם מתמודדי נפש כעבודה סוציאלית, כעובדת סוציאלית, שזו הייתה עבודה מאוד תובנית, היו מתקשרים אליך באמצע אלא איזה משהו שהוא כזה מאוד סביב השעון, ומעניין אותי אולי לשאול מה היה השינוי שקרה שם.
למה? השינוי שהחלטתי השינוי שהחלטת
לעזוב את המקצוע, כאילו... כן.
אני חושבת ש... בנקודת זמן שהייתי בה, הייתי בחודש תשיעי, בנקודת הזמן שהייתי בה, גם היכולת שלי להכיל סבל הייתה מוגבלת. ובמקצוע הזה אתה פוגש סבל around the clock בתחומים מסוימים, יום יום בעבודה שלך. וכמו שאמרנו בתחילת הפודקאסט, אני נורא טוטלית. אז לא יכולתי לעשות את זה אחרת, וזה פשוט באמת נורא נכנס. ובנקודת זמן ההיא אמרתי שאני לא יכולה יותר להכיל את זה.
ופשוט כאילו החלטת לעשות...
ואז גם לי היה איזשהו משבר, זאת אומרת, היה גם איזשהו משבר שאני עברתי, ועשיתי את הקורס מורות, והיה שם משהו שתפס אותי עבור עצמי רגע, יותר, ורציתי להקדיש לו את החיים שלי, לדרך הזאת. עכשיו, שלא זה, אני חושבת שיש משהו בעבודה סוציאלית שהיא תרגול יוגה לכל דבר, כן? אם אנחנו מדברים על, על מרכיבי היוגה, יש הרבה מהמרכיבים באים לידי ביטוי בעבודה הסוציאלית. אבל זו הייתה מסגרת שהייתה יותר, יכולתי יותר להסתדר איתה.
את חושבת ש... מה, איך אני אשאל את זה? אני היום לומד פסיכולוגיה ומזרח אסיה, ואני לא כל כך יודע מה בא לי לעשות אחרי התואר. אנשים שואלים אותי, נרשמת כבר לתואר שני, כי בשביל לטפל אתה צריך להיות בתואר שני.
עוד פעם המטרות האלה שגורמות לנו לסבול.
כן, ואני כאילו, אני באמת, אין לי מושג. אני משתדל כמה שאפשר לעשות את, את מה שאני עושה עכשיו טוב, ואני באמת לא יודע. אבל יש לא מעט אנשים גם שיודעים בדיוק, שהם הולכים להיות פסיכולוגים, ומגיל 16 או מגיל 14, הם יודעים שהם הולכים לעשות תואר שני במקום הזה, ולעבוד ולהתמחות במקום הזה, ובסופו של דבר להיות פסיכולוגים. ואת כאילו בעצם עשית איזשהו מסלול בחיים, כאילו...
אני, היה לי ברור שאני הולכת להיות מטפלת.
שאת הולכת להיות עובדת סוציאלית?
ברור, ברור. זה היה לי ברור שזה היה החלום שלי. אני...
מאיזה גיל?
אני לא יודעת, כאילו תמיד אני זוכרת שחברים בתיכון וזה, תמיד אמרו שאני זאתי שתמיד הולכים לדבר איתה על כל מיני דברים, ובצבא הייתה אכזבה קשה מאוד כשלא התקבלתי להיות משה כיתש. באמת, כאילו אני, זה, לשם כיוונתי את חיי. והעולם רצה משהו אחר. עכשיו, השאלה אם אתה זורם על זה או שאתה מתעקש, ויש כאלה שכן, הם ברי מזל, שהם... יודעים מה הם, אני לא יודעת, לא יודעת מה להגיד לך, אני קשה לי, צריך לדבר איתם כדי להבין האם זה באמת, אתה יודע, שהם יודעים מה הם רוצים להיות, והם שמה, וזה מצליח להם וטוב להם אם זה,
אני חושב,
מספקים.
אני חושב שזה גם שאלה של סבל, כי ברגע שאתה,
גם, לגמרי.
שאתה בוחר איזשהו כיוון, אז אתה יכול להגיד, אני עכשיו ראש בקיר, גם אם אני עכשיו כל החיים שלי אצטרך להתנסות במקצוע הזה ולא להצליח, אני בחרתי לעצמי מה אני רוצה לעשות. ומצד שני, אתה יכול גם לזרום עם החיים ולחפש את ההזדמנויות שלך ולהרגיש איך הדברים...
ולא למצוא אותם לעולם, שזה גם סבל.
לא, מה?
ולא למצוא את המקום שלך לעולם.
יכול להיות שלא נמצא אותה לעולם?
אתה יודע, סתם, היה זה, כאילו, היה עכשיו זה פרק במאסטר שף, סתם. אוקיי? והיה שם מועמד חמוד, חמוד, יצירתי, באמת כאילו ממש מדליק. והוא שאלו אותו, מה אתה עושה? עכשיו, הוא מבריק. אתה רואה שיש לו יד. מה אתה עושה? אני בין עבודות. מה זה? לא, אני חי מיום ליום. מה אני, כאילו, יש גם משהו בשיטוט האינסופי הזה, והחוסר יכולת, או חוסר רצון להתחייב למשהו, ולשאת את הסבל הכרוך בלהיות במקום מסוים ולהתחייב, שהוא גם כן מונע ממך למצוא את המקום שלך. אתה מבין? כאילו, נשמע הגיוני?
זה נשמע הגיוני. אני פשוט כאילו, אני יכול להגיד שמהסביבה שלי, כשאני מסתכל על האנשים שגדלתי איתם, או על אנשים בסביבה שלי, הרוב, לא יודע אם להגיד המוחלט, אבל בטוח הרוב, מכווני מטרה. הם יודעים מה הם רוצים לעשות, והם מתקדמים לשם, והם גם מתחילים לעשות את זה. אני היום בן 20 ועוד מעט 8, אז החברים שלי כבר כאילו מתחילים לעבוד במקצועות שלהם. ואולי זה רק בגלל שמהמקום שאני מסתכל בו, אבל זה נראה כזה חיים יותר רגועים, וזה נראה חיים יותר כזה שאתה כבר יודע לאן אתה מתקדם.
זה רק נראה. אורי, כולם סובלים. כולם סובלים.
אז בוא נדבר על זה, כאילו, למה...
בוא נדבר למה לפי היוגה סובלים,
לא,
ואז תבין כמה זה...
אין לי, שיחות, אין לי... מעטות מאוד השיחות עם חברים שלי, שהן מתמקדות ברע לי, באני סובל, בקשה לי, באיזשהם מתמודדיות, כאילו זה מרגיש לי שזה נושא שמאוד מצניעים אותו. אם אני סובל, זה עם עצמי ועם הבן בת זוג שלי ועם המשפחה הקרובה, ואם כיף לי, אז זה עם כולם.
א', זה יכול להיות שזו תפיסה, אתה יודע, שככה, כאילו אני מרגישה שאני כן יכולה יותר לדבר על זה. אוקיי? ושוב, גם עם השנים אני בוחרת עם מי, לא עם כולם. האם זה צריך להיות משהו שהוא מופץ זה, או משהו קטן? לא משנה, לא... זה לקח אותי לאיזושהי אסוציאציה, אבל לא נורא.
נראה לי שהבנתי לאן, אבל...
כן.
אבל למה? למה שאני לא יוכל, כמו שאני מגיע לישיבה עם חברים, או למסיבה, או למכללה, או לעבודה, ולדבר על אותם, על הדברים האלה?
למה? תשאל, אני חושבת שזו שאלה שצריכה להיות מכוונת, כי אני למשל, כשאני לא סבבה, אנשים יודעים שאני לא סבבה. אני חושבת שגם בשיעורים ראית, כאילו, הייתי יכולה להגיע אחרי דברים לא פשוטים, ולהגיד, זה מה שיש עכשיו.
אז אני חושב שיכול להיות שבגלל זה, אני הרגשתי איזשהו מקום שהוא נוח, בסטודיו שלך לבוא ולתרגל, אבל אני לא חושב שזה מייצג.
זה מעניין, כאילו מעניין, כאילו, הנה פה התפיסה שלי שובה לי את ה... תופסת לי את הראש, אני אומרת, מה, אבל איך יכול להיות שלא? כאילו, איך יכול, אם זו חוויה כל כך אוניברסלית, כל כך אנושית, שאתה יודע, ביוגה אומרים עבור זה שיכול להבחין, הכל הוא סבל, הכל הוא סבל, פרופו גל תורן, כן?
כאילו, תכלס, גם כשאנחנו מדברים על בודיזם, סתם נספר למאזינים שלנו שלא מכירים בודיזם, אז האמת הראשונה בבודיזם, הבסיס של הבודיזם זה שבאמת החיים הם סבל.
נכון.
שאנחנו הולכים לחלות, שאנחנו הולכים למות, שאנחנו הולכים לחוות דברים מצערים בחיים שלנו, ושכל החיים הם סובבים סביב סבל. אבל כשאתה מסתכל על העולם, לצורך העניין, אם הייתי עכשיו חייזר, שמגיע לעולם ומדבר עם אנשים ומסתכל על הדברים, הוא לא היה רואה שזה איזה משהו בלתי נפרד מהחיים.
הסבל?
כן.
נכון. נכון. מה העניין? שאנחנו גם יש לנו איזה שהם מנגוננים פסיכולוגיים שגורמים לנו לחיות את העולם, כי בוא, אם אתה כל הזמן תהיה חשוף לדברים מסוימים, אתה לא תוכל, אולי יהיה קשה לתפקד. אתה יודע, צריך גם בסופו של דבר איכשהו ללמוד להחזיק את שני הדברים האלה. יש סבל, אוקיי, אז מה אני עושה עכשיו? אני שוקע לתוכו כי הכל סבל? או שאני נאבק בו ומתיש את עצמי בניסיון לברוח ממנו, מה אני עושה עם הדבר הזה? האם אני צריך לברבר את עצמי לדעת? האם אני צריך לעצור האם אולי מספיק להיות בשקט ולתת... זאת אומרת, לא הכל זה...
אני יכול אולי לחדד את מה שאני אומר, ולהגיד ש... כשאני בסבל, או כשאני במצב שהוא פחות טוב נפשית, יותר קשה לי לתפקד בעולם.
כן.
זאת אומרת, שאם אני ביום שהכל טוב, והולך לי סבבה, והיום שלי כיף לי, אז הרבה יותר קל לי להגיע למקומות, ולדבר עם אנשים, כן. ולהעביר את היום שלי מאשר אם אני בסבל.
אחלה. ואם אתה בסבל, ואתה נשאר בבית, ולא עושה את כל הדברים שאמרת, מה שגורם לך סבל זה שיש לך מחשבה על המחשבה הזאת, היא שאומרת, לא, אני צריך לצאת ולדבר עם אנשים. אני צריך להיות חברותי, אני צריך לתפקד בעבודה, אני צריך להיות משהו מסוים.
נכון, כי זה בעיה, כי אתה צריך גם לייצר איזושהי תפוקה, אני אקרא לזה. אתה צריך ללמוד, אתה צריך להגיש למבחנים, אתה צריך להגיש עבודות, אתה צריך להגיע לעבודה ולעמוד מול אנשים. אז כאילו, איך משלבים את שני הדברים האלה ביחד?
אני חושבת... אני רוצה להגיע לאיזה מקום מסוים שכאילו שלה, שבסופו של דבר זה איזושהי התבוננות. כן? אבל לפני זה אני רוצה להגיד, אתה אומר, אוקיי, כשאני עצוב, או כשאני לא במצב רוח טוב, או שאני לא, אני לא יכול לתפקד, אני לא יכול להיות בעולם. אתה יודע שרגעי האושר שלנו מולידים לא פחות סבל?
תסבירי.
אוקיי. אמרנו גל תורן, זה פשוט היה לי קודם.
כן, אבל אמרנו גם בלי כבדות.
לא, לא כבדות, הנה הכי קליל, שתי איזה הכי קליל בעולם. יום הולדת 40, גל תורן אצלי בבית, שר איתי שירים, החבר הכי טוב שלי מהצבא, כאילו עשינו מילואים ביחד. באמת, פסגת האושר של החיים. כל הזמן מנקרת לי מחשבה בראש, הנה זה נגמר, הנה זה נגמר, הנה זה נגמר. אוקיי? וזה נגמר, וזה חלף, ואת רוצה מזה עוד. ומתי אני משיגה עוד, 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 והנה עוד פעם סבל. זו דוגמה אחת ללמה האושר שלנו תומן בתוכו גם כן זרעים של סבל. אוקיי? דוגמה שנייה, אנחנו בבית מלון, מפנק בטירוף, לא, כאילו באמת, הזמינו אותנו והיה תענוג גדול, נוח, יפה, מדהים, נכנסים לחדר האוכל, כולם עם הצלחות, אתה יודע, עכשיו בבתי מלון עם הצלחות והרמות של האוכל, ואתה רואה בן אדם בן 60, עומד בחדר אוכל עם יאה ומטטה, ומטטה אחרי שעריות של ילדים שמפילים על ה... ואתה רואה שגם האושר שלך, מאחורי הדברים שמסמכים אותך, בשרשרת, במבט הגדול יותר, יש מישהו שמשלם את המחיר. יש שם איזשהו סבל. הקפה שאנחנו שותים בבוקר, הנעלי ספורט שאנחנו הולכים איתם. יש שם תמיד גרעינים של סבל.
אוקיי, כאילו שאמרת את הדוגמה הראשונה, אז מה שעבר לי בראש, זה שבבודיזם יש עוד מונח שנקרא אי-אחזות. שאם אני סובל, אז אני צריך להיות בסבל הזה, ולא להתעסק במתי הוא ילך, ואם אני בטוב, אז אני צריך להיות בטוב הזה, ולא להתעסק גם במתי הוא ילך. וזה כאילו הייתה התשובה שלי לדבר הראשון שאמרת. אם כיף לי עכשיו, אז אני
צריך... יופי, בהצלחה. כאילו, אם אתה מבין את זה, אז אין סבל.
כן.
אתה מבין? ופה מתחיל, וזה נכון, זה נכון, גם ההשתוקקות שלנו, ואני אחבר את זה, כאילו בבודהיזם אמרתי לך, אני לא ספצית ויש אנשים יותר זה, אבל אני אקח את זה ליוגה.
מה הסיכוי שיהיה לשמוע את זה?
ביוגה מדברים על זה שהרצון שלנו להביא אלינו את הדברים שאנחנו אוהבים, ולהרחיק מאיתנו את הדברים שאנחנו לא אוהבים, זה שניים מתוך חמישה שגורמי סבל משמעותיים בחיים שלנו. וההשתוקקות הזאת היא שדברים טובים יקרו לנו, ושדברים לא טובים יפסיקו לקרות, זה אותו דבר, זה גם השתוקקות. היא מולידה הרבה סבל. עכשיו, ברגע שאני מתחילה להתבונן על הדברים, ואתה אומר לי, אני עצוב ואני צריך להגיש עבודות, צריך לעשות את זה, צריך לעשות את זה, צריך... זה גם סוג של הדבר הזה של יש איזה אחיזה במשהו. מי אמר שאתה צריך?
מי אמר שאני צריך? אם אני לא אגיש את העבודה בזמן, או אם אני לא אגש למבחן, אז לא יהיה לי תואר.
יש מועדי בית?
יש מועדי בית, כן.
יש מרצים שאפשר לדבר איתם, לנסות לחשוב על איזשהו פתרון. אתה מבין, כאילו, אני מבינה מה אתה אומר, אני לא חיה בלה-לה-לנד. לפעמים אתה צריך לעשות, ולפעמים אתה יודע מה? דני רווה, הוא מרצה שעשיתי אצלו קורס של פילוסופיה הודית, והוא אמר את זה ממש יפה. הוא אמר, להיות אמיתי, או להתנהג באמיתיות, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, אבל להתנהג באמיתיות, זה לקחת החלטות בסיטואציות יומיומיות, ולהסכים לשלם עליהם את המחיר. אוקיי? אז אם אתה עכשיו בתקופה שהיא לא מתפקדת, ואתה נורא סובל ואתה לא יכול לעשות את הדברים, באמת אבל, כן? כי צריך גם להיזהר שאנחנו לא נצמדים לסבל. אבל אם אני באמת לא יכולה לעשות את זה, אז זה מה שיש כרגע. זה מה שיש כרגע, ואני משלם את המחיר. וזה לא סוף העולם.
נכון, ברמה התיאורטית אני מסכים איתך, אבל מצד שני אני יכול להגיד על המון סיטואציות שהייתי בחיים שלי, שאמרתי אני סובל, זה לא מרגיש לי הדבר הנכון לעשות אותו, בכל זאת עשיתי את זה, ובסוף זה עבר, ואז אמרתי לעצמי, וואלה, עשיתי את זה.
זה מהמם. אני יודעת, אין לי תשובות, אורי, אין לי, אני לא יודעת.
לא, אל תגידי ככה, אני הבאתי אותך פה בשביל תשובות, אנחנו צריכים לפצח את
ה... אבל זה נורא נכון.
את הדבר הזה של הסבל.
כי גם זה... זוגיות. סבבה? זוגיות, איך אמרת בפואטרי שלך? אתה נורא רוצה להיות, להתבגר, ואז שאתה ילד, מבוגר, אתה רוצה לחזור להיות ילד.
או שאתה נכנס לקשר בשביל להאריך את הרגעים לבד.
בדיוק, אתה נורא, אתה מעביר את כל הנאורים שלך, או את זה, כדי לחפש את האחת, אתה מוצא אותה, אתה רק חושב איך אתה כאילו... כן, לא, זה לא במקרה שלי. אבל זה ממש ככה. כאילו, זוגיות, אתה מגיע מאיזשהו אידיאל, ואז וואלה, כמו כל התופעות עולות, משתנות וחולפות, ככה גם האהבה, היא משתנה. היא הופכת להיות משהו אחר. לפעמים בתקופות מסוימות היא חולפת. וזה המקום שבו אנשים אומרים, טוב, אם אני לא אוהבת ולא זה, אני עוזבת, זה נגמר, זה כנראה לא זה. ולפעמים, לא יודעת, שוב, אני במקרה שלי, זה היה הגורל שלי כנראה, כי באמת היה משהו מאוד חזק שגרם לי להישאר ולהתעקש וללכת לקבל עזרה מאוד גורם כדי זה. ווואלה, זה השתנה. ואז אני אומרת לעצמי, רגע, מה היה הדבר הנכון לעשות?
אבל זה כבר קרה, כאילו, אז...
כן, אבל זה... רגע, המיקרופון. זה כדי לחדד את, לחדד את הנקודה הזאת, שאיפהם אתה יכול לדבר על דברים רק בדיעבד. וככל שאני מדברת על זה יותר, אני אומרת, בוא נשתוק. כאילו, אתה מבין מה אני מתכוונת? אולי דווקא... לא יודעת. צריכתי לבלבל את עצמי.
אני זה רק הזכיר לי ש... לא זוכר לפני זה כמה זמן, שנה, אולי יותר, באתי אלייך והיה לי איזשהו קושי בזוגיות שהייתי בה, ואמרתי לך, תקשיבי, ודיברנו על זה, ואני לא יודע מה לעשות, וזה. ואז אמרת לי, כדאי שתלך לפסיכולוג. פסיכולוג כן. כאילו הציל לי את הקשר.
כן?
כן.
מדהים.
כן.
אז... כי בסופו של דבר זה מחזיר אותנו לעצמנו.
את מבינה, כאילו מרגיש לי שאנחנו נוגעים בדברים שהם כמו מים. אי אפשר לתפוס
נכון,
את ה...
נכון, נכון, זה בדיוק מה שאני מרגישה כאילו, עכשיו, אתה... וככל שאנחנו מדברים על זה, זה כאילו...
אז אולי כדאי
מה ש... מה נכון, כאילו...
אולי זה זמן טוב לעשות איזה אינטרמיציון, אנחנו קוראים לזה בחברה שלנו, כן. הפסקה, ולשאול אותך אם את נהנית בפודקאסט.
זאת ההפסקה? זאת כן. הפסקה הולך.
לא, אנחנו לא הולכים.
ש... אנחנו לא הולכים. אוקיי. אם אני נהנית, אני מאוד נהנית.
כן, את חושבת, את חושבת שהמאזינים שלנו נהנים?
הם לא מעניינים אותי.
לא, אל תגידי ככה. לא, הם מעניינים אותך. לא מעניין אותך מה אנשים...
אני כרגע מדברת איתך, אתה מבין? אני עוד לא במקום שמישהו באמת שומע את זה.
כן?
אני מדברת איתך.
אוקיי.
אז במובן של השיחה בינינו, אני נורא שמחה על השיחה הזאת.
כן.
אני מקווה שאני לא אתחרט את הדברים שאני אומרת, ואני אצטרך לקחת עליהם אחריות. אבל אתה יודע מה יפה? שכשהקשבתי לשיחה שלכם, שלך הראשונה, שלך ושל דניאל, מה שיפה זה שזה לא, שזה פשוט מעיף אותך לכל מיני מקומות. זה לא משנה אם הבן אדם שמדבר הוא צודק, או טועה, או זה נכון.
זה פשוט מדליק אצלך דברים.
זה פשוט מדליק, כן, כן. ואז זה מעיף לך את הראש למקומות אחרים, שזה מגניב.
כן. דיברת על זה שהיה לך קשיים בזוגיות שלך.
כן.
בא לך להיכנס לדבר הזה? אפשר גם להוריד את זה אחר כך.
בוא נראה, כן. זה לא משהו שהסתרנו, אני פאקינג דיברתי על זה ברדיו של הגליל העליון, בקטע.
כנראה שלרדיו של הגליל העליון יש יותר תפוצה מלחות.
זהו, שמעו אותי במקסטוק.
במקסטוק הם מאשימים לרדיו הגליל?
בחיי, כן. פעם אחת הלכתי למקסטוק, שמעתי את זה, אמרתי, אלוהים, שמור שמה שמעו אותי מברברת על הבעיות שלי בזוגיות, כן.
ומצד שני, כאילו, למי אכפת מסיגל? או למי אכפת מהורי? למי אכפת על זה? את יודעת, זה דברים שאני כזה, שאני מנסה להרגיע את עצמי לפני פודקאסטים, אני אומר, לאף אחד לא אכפת, גם אם יקרה פה הדבר הכי מטורף, וגם אם עכשיו אנחנו נריב, ונלך מכות, ואת תלכי באמצע הפודקאסט, ויהיה פה בלגן שלם.
לא, זה דווקא אנשים יאהבו.
יאהבו, אבל אף אחד לא אכפת, כאילו עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודש, עוד חודשיים, אף אחד לא יזכור את זה.
אכפת בעיקר לנו, שוב האגו הזה, שאכפת לנו, וליקרים שלנו כן אכפת. מי ששואב אותנו, כן אכפת. אני לא חושבת שכאילו, אני יודעת שלבן זוג שלי אכפת, אני יודעת שלחברים הקרובים שלי אכפת. בסופו של דבר, זה מה שמעניין גם. שתקנו.
כן, שתקנו. בסופו של דבר, מרגיש לי שאחרי איזו שיחה מאוד מעמיקה, ושמבינים שאין איזושהי תשובה על איזה משהו, אז לפעמים מגיעה פשוט שתיקה.
נכון, זה קורה לי הרבה.
את מרגישה שבא לך כן אולי להיכנס לנושא שדיברתי עליו?
יאללה, תכוון אותי. כן, אני טבו, נכון? אמרנו, אני מדברים.
זהו, טבו, סבל. אני כאילו, בתחקיר שעשיתי עלייך, אז באמת...
אגב, זה, כאילו, מישהי היום דיברתי עם מישהי, היא אמרה לי שהם היו באיזושהי חופשה וזה, והיו חופשה משפחתית, והם היו יחדים עם הילדים. ואחד המשתתפים שם, שזה, הוא אמר... אומר, אני לא מבין למה תמיד אתם מדברים על הבעיות שלכם עם הילדים. למה אתם מציגים את ההורות כדבר כל כך נוראי, עם כל כך הרבה סבל, עם כל כך הרבה... למה אתם לא מספרים גם על כמה הילדים תורמים לכם? ופתאום אמרתי לה, בוא לתפסי, איך זה התהפך? פתאום כאילו אנשים אומרים, די לדבר איתי על סבל. כאילו כל היום תוכנים כמה זוגיות זה דבר קשה, וכמה הורות זה דבר קשה, וכמה... פתאום לא נשאר איזשהו חלון קטן, לפנטזיה, לרומנטיזציה של הדברים, ל...
או שזה גם באיזשהו מקום קצת גם כזה איזון, כי באמת...
נכון,
השיח באמת על הורות ועל זוגיות, הוא יכול באמת להגיע הרבה פעמים לכזה, גם קומיקאים וסטנדאפיסטים, איך אני סובל, וברוך הבא לכלא, שאתה מתחתן, אז כאילו זה באמת איזשהו גם איזון, כי בסופו של דבר... גם לא היינו נשארים בקשרים, או גם אנשים לא היו ממשיכים להביא ילדים, זה לא היה גם עושה הרבה דברים טובים.
נכון.
אבל, כאילו, זה קצת שלח אותי למקום אחר.
שלח גם אותי לעוד משהו, אבל כן, תגיד אתה קודם.
אני, שלפני שהתחלתי לעשות הפודקאסט, אז שמעתי הרבה פודקאסטים של בחור בשם דורקן, שהוא קומיקאי כזה, והוא מריח קומיקאים, והוא גם עושה איזשהו שיח אותנטי, וכל היום מדבר על הבעיות הנפשיות שלו, ועל פסיכולוג שלו, משהו מאוד מצחיק. חצי בהשראתו התחלתי לעשות את הפודקאסט, ובאחד הפודקאסטים שלו, הוא עירח את נועה קולר. והיא דיברה איתו על חופשה משפחתית שהם עשו באיטליה. היא אמרה לו, מה זאת אומרת? אנחנו, כשאנחנו הולכים לחופשה, זה הרי ברור מאליו, אל תפסי אותי במילים, אבל שזה סבל. כאילו, אנחנו לא נהנים בדבר הזה, אנחנו ביודעין הולכים
אבל אתה יודע, אז
לשבוע
הנה, אז
או
אני...
שבועיים של סבל. כאילו, זה גיבוש והכל, אבל זה סבל.
אני אחבר אותך שנייה למה שאותי זה זרה קודם. כנראה שאנשים שרואים את הסבל, לפעמים נצמדים אליו יותר מדי, ואולי קצת מאבדים את היכולת ליהנות, מרגעים כאילו מאוד כלילים, או פאנים, או חסרי משמעות, או חסרי... או סתם, לי, אני בן אדם, ששוב, אני לא יודעת, אני משחזרת אולי, כאילו זה בטח חללה גסה על עצמי, אבל אני לא כלילה. אני קשה לי להנות, כאילו, כשאני נהנית מדברים, אני נהנית עד הסוף, כן? אבל לא, אני אף פעם לא הייתי מאלה שכאילו נורא הולכים כזה למסיבות, ווואו, איזה כיף, איזה כיף. אני שונאת small talk, נורא קשה לי, אני לא כלילה, אני לא...
אני לא חושב שזה...
רגע, כן. רגע, אז יכול להיות שאנשים שהם מתעסקים יותר מדי בסבל, או תוכנים אותו, נגיד, הם... נצמדים נורא לדבר הזה, ומאידך, האנשים שהם מאוד עסוקים בהנאות שלהם ובתחושות הטובות, להם מאוד קשה. ואז יש את המקום שאתה מדבר עליו, האיזון הזה. לא יודעת, לשם זה שלח אותי, החופשה הזאת שסובלת. כאילו, אם אני כל הזמן עוסקת בלראות, נכון, אני אמצא בחופשה סבל, אני אמצא, כמו שאמרנו קודם, מכל דבר יש אותו. מה אתה עושה? מה אתה עושה כשאתה אתה, אתה רואה את הדבר הזה?
שאלה. אני ואת, את יותר בקרוב, את ממש עוד שלושה ימים, את טסה לחצי חופשה, חצי לימוד.
כן.
לאן את טסה? כי אני לא זוכר, אני זוכר שזה בארצות הברית, אבל אני לא זוכר
איפה. אנחנו עושים קצת לניו יורק לפלז'ר,
אוקיי.
ואז לקולורדו ללמוד אצל ריצ'רד פרימלן ומרי טיילור בבולדר.
היה לי ויכוח עם חבר, האם ריצ'רד פרימלן קשור איכשהו לפטנג'לי.
ברור, כולנו קשורים לפטנג'לי.
אולי התלמיד שלו.
לא, הוא היה תלמיד ישיר שפתה בי ג'ויס.
פתה בי ג'ויס. זה מה שהיה חסר לי.
כן. ואייל היה תלמיד של ריצ'רד פרימלן.
ועכשיו אתי גם תלמידה של שנייה.
וזה נורא מדליק, לא? זה לא מדליק?
זהו, אז את טסה ללמוד קורס של מה זה בעצם? של מורי יוגה?
כן.
מורים ליוגה.
כאילו זה קורס למורים ליוגה?
אתה כאילו צריך להיות כבר מורה ליוגה.
כן, כן, כן. וזה אינטנסיב כזה.
מגניב. ואני עוד קצת יותר מחודשיים, אני טס לתאילנד, ובתכנון שלי אני אחיות באזור השלושה שבועות במנזר. כן, קצת כזה לשתוק, לאכול ארוחה אחת ביום, להתבודד הרבה.
איזה קטע, תראה איזה קצה. אתה אומר, אתה הולך לשתוק, ואני חושבת, אני הולך לשתות, ואתה אומר, אני הולך להתבודד הרבה, ואני הולך להיות בניו יורק, כאילו, וואו.
אבל כן. כאילו אנחנו הולכים בשתי קצוות של העולם ללמוד דברים.
על עצמנו.
כן, כן. ושדיברתי עם, כזה עשיתי המון בירורים. והבן אדם הראשון שדיברתי איתו על המנזר הזה, זה בחור שגר בבנקוק, וישראלי, שהיה שם כמה פעמים, ודיברתי איתו. והייתי כזה, לא כל כך ידעתי מה הולך לקרות שם, והתקשרתי אליו בעיקר בשביל להבין כאילו מה קורה שם. והשיחה איתו מאוד הלחיצה אותי. הוא אמר לי, אתה צריך להבין מה המטרה שלך, ותדע שיש המון חוקים שצריך לעמוד בהם, ותקרא את זה, ותקרא את זה, ותקרא את זה, ותקרא את זה, ואני יצאתי נורא בלחץ מהשיחה. אני כזה, אני לא יודע למה אני בא. אני כאילו מרגיש שיש לי איזושהי משיכה על הדבר, שאני מאוד חוקר את הבודיזם ואת התרגול, ושאני מרגיש שזה יכול לעשות לי טוב, אבל אין לי באמת מושג למה אני בא. ומאז אותו בחור דיברתי עם עוד שני אנשים, והבן אדם האחרון שדיברתי איתו, אמרתי לו, תקשיב, כאילו, הבן אדם הראשון שדיברתי איתו, הוא ממש הלחיץ אותי, ואני לא יודע מה הסיבה שבגללה אני הולך לדבר הזה. ואז הוא אמר לי, קודם כל, אני והבחור הזה, אנחנו לא חולקים את אותה השקפת עולם, וזה דווקא מצוין, שאתה לא יודע למה אתה בא, כי אתה גם לא יכול לדעת מה יקרה לך שם. אז כאילו אם אתה בא עם סיבה, יכול להיות שאתה תנהל עליה, ואתה לא תיתן לדברים לקרות. אז קודם כל זה הרגיע אותי, וזה אולי העיר לי איזושהי נקודה של, כאילו, אולי לפעמים עדיף לא לפתח ציפיות, או לא לדעת בדיוק מה המטרה שלך להשיג ממשהו מסוים, אלא לדעת שיש לך איזושהי משיכה לדבר.
אבל אני לא יודעת אם זה שלא יהיו לך ציפיות. זה בואו נסתכל רגע על זה, שיש לנו ציפיות. אוקיי?
אני לא חושב שיש לי ציפיות.
ספציפית בזה.
כן.
אבל אתה יודע, יש בתפסים שהייתי צריכה למלא לריצ'ארד, שאלו אותי מה הציפיות שלי מהקורס. אז אמרתי, כאילו, אתה בנה לי, כן? אני מצפה להשאיר את עצמי וזה, אבל מצד שני, אני גם מקווה מאוד להשאיר את הציפיות שלי בצד, ולפתוח את עצמי לדברים אחרים שיביאו, ואני מאוד מתחברת למה שאתה אומר, במקום הזה שלפעמים כשאין לך ציפיות, יותר קל לחוות את הדברים. אבל בוא נדבר שנייה על דברים שהם, אתה יונק ציפיות, כן? אהבה, יש לך כבר איזשהו אימג' מה זה אהבה, מה זה זוגיות, מה זה נישואים, מה זה ילדים, יש לך אימג' בראש, זה כבר ציפייה שזה יהיה, ואז העולם מראה לך שזה משהו אחר ממה שחשבת, ואז מה אתה עושה? אז אני לא חושבת שזה לבטל את הציפיות מראש, זה להסתכל מה הציפיות שלי ולא לא להתאפס עליהן.
כאילו באיזשהו מקום לצפות, אבל גם לדעת לקבל את מה שמגיע.
בדיוק, גם כשאנחנו מתרגלים יוגה, יש לנו ציפיות.
זה כאילו לוקח אותי קצת למקום כזה של ספורטאים.
נכון.
שהם צריכים לבוא 100% לכל משחק, ולפעמים לא ינצחו. והם נכון. והם צריכים לדעת להכיל גם את הדבר הזה.
בדיוק. בדיוק. ואני חושב שזה נורא משחרר.
מה זאת אומרת?
יש בזה משהו מאוד מאוד משחרר, של אני לא צריכה למנוע מעצמי להרגיש שום דבר. לא שמחה ולא סבל ולא ציפייה ולא, אתה יודע ש, ש, התחלתי להיות מורה ליוגה, הרבה מהשיחות שהיו לי עם אייל, זה על הדבר הזה של,
אייל המורה.
כן, שיש איזה אימג' מסוים של מה זה להיות מורה ליוגה. ואלוהים, זה חנק אותי. זה חנק אותי. הרגשתי שכאילו, אם אני לא כזאת, אז אני כנראה לא מורה, לא צריכה להיות מורה בכלל אולי. וזה כל כך שגוי, ההיחזות באימג'ים האלה, בציפיות האלה שיש לנו מעצמנו, כל מיני דברים כאלה, שברגע שאתה משחרר את זה, ופשוט נותן לדברים להיות, זה כל כך משחרר. אני יכולה להיות...
זה כל כך משחרר, אבל מצד שני, זה גם, אם אתה לא עושה את זה, לפי הציפייה שלך, או לפי מה שמצפים ממך, זה גם מאוד מפחיד, אני חושב. כאילו לבוא ולעשות משהו שהוא לא הסטנדרט, נקרא לזה.
וזה מחזיר אותנו לתחילת השיחה.
שמה?
שאתה, האותנטיות... היא לעשות את הדברים כמו שאתה חושב, ולהסכים לקחת איזה אחריות.
כן. זה, זה,
זה, זה באמת... להיות מוכן, שאתה לקחת אחריות על, על הדברים שיוצאים ממך, גם אם לא היית הכי פיין, גם אם לא היית הכי זה, מקצועי זה, או
זה,
הכי...
זה אולי, אולי לקבל את האחריות לזה שבשביל... להגיע למקום המדויק שלך, נקרא לזה, אתה צריך לטעות בדרך. כי יכול להיות שלצורך העניין עוד 10 או 20 שנה...
אתה תמיד במקום המדויק שלך.
נכון להיום, אבל כאילו אני מסתכל, לא יודע, אני
אין לך לאן להגיע, זה הקטע.
אני לא יודע אם אני לא מסכים איתך, אבל אני חושב שאני מסתכל על זה בצורה קצת שונה.
אוקיי.
ממקום של... אני היום עושה דברים, ואני עושה את הדברים בצורה הכי טובה שאני יודע לעשות, ועם הכלים שיש לי לעשות. לצורך העניין, הפודקאסט הזה.
אגב, זה גם מה שאתה ודניאל דיברתם עליו, על הלימודים. שיש איזה פוינט להגיע לשם. למה אנשים הולכים ללמוד? למה אנשים? לא משנה. אוקיי,
שצריך מה, כאילו, לעשות איזה וי על הדבר?
שיש כאלה שעושים וי, ויש כאלה שזה בוער בהם, ויש כאלה שזה חלק מהמסע שלהם לחפש את עצמם, ויש המון, הכל סבב, הכל בסדר. גם אלה שמימנו להם את הלימודים, ואמרו להם, תלך
ו... לכו תלמדו כי צריך ללמוד.
כי זה מה שצריך, סבבה. זה חלק מהדרך. זה שעל זה אנחנו שמים על זה איזה משהו, זה לא בסדר שזה ככה. אתה צריך ללמוד מהלב, מהנשמה.
כן, לא, ברור שזה...
זה לא נכון. גם אגב, שדיברת על הדבר... שנייה. שדיברת על הדבר הזה עם הנזיר,
רגע.
שהוא אמר לך, אתה צריך לקרוא את הדברים, ואתה צריך להיות מוכן. וואלה, היה לי מחשבה בראש שאמרה לי, אורי, תתמסר. תוותר על עצמך רגע.
לא, קודם כל, אני קראתי את כל הדברים, אבל זה קצת מעורר בהתנגדות מה שאת אומרת עכשיו.
אני שומעת.
לא, ואני אגיד לך גם למה. כי אם הכל בסדר, אז כאילו, אז הכל גם חסר משמעות. כאילו, אם אין איזושהי, אם אין איזושהי...
לא, זה מחזיר אותי לשיחה שלנו בריטריט.
אם אין לנו, אם אין איזושהי אמת שהיא אובייקטיבית, שאני מאמין שיש אמת שהיא אובייקטיבית, אז אני חושב שאנחנו סתם באים להעביר פה את הזמן שלנו, ואין משמעות לזה, ואני אסביר טיפה יותר.
כן. תסביר לי גם מה זה אומר שאתה אומר אמת אובייקטיבית, מה זה אומר?
כן, אני אסביר. אני קראתי ספר של אסתר פלד, כמה פעמים.
כן, הנה זה פה שפה.
בדיוק זה, שנקרא להרבות טוב בעולם. והיא עושה המון הרצאות על בודהיזם, והיא באמת מספרת שבהמון הרצאות שהיא עושה, אז היא מציגה את האמת הבודהיסטית, והמון תגובות מהקהל שהיא מקבלת, זה שאין אמת אחת. כאילו, כל אחד יש לו את האמת שלו, ומה ש... כאילו אומרים שבבודיזם אתה צריך לעשות טוב בעולם, או לעשות טוב לאחר, וכאילו אומרים לה, לא יכול להיות, כאילו מה שטוב לי הוא רע לאחר, ומה שרע לי הוא יכול להיות טוב לאחר. והיא אומרת שבבודיזם יש אמת שהיא אובייקטיבית. זאת אומרת, אם אני עושה משהו שהוא טוב לאחר, הוא בהכרח טוב לי, ואם יש משהו שהוא רע לאחר, גם אם הוא נראה לי שהוא טוב לי, הוא רע לי. אז... זה באיזשהו מקום כן איזה משהו שאני מרגיש.
אבל איך זה נמדד? זה נמדד בכוונה שאתה מביא לפעולה שלך או בתוצאות של הפעולה שלך?
אני חושב שזה נמדד קודם כל בכוונה.
אז זהו. זהו, זה תו.
נו, אז כן יש אמת שהיא אובייקטיבית.
היא לא, זה לא אמת, אני, זה כוונה אני... שאתה יוצק לתוך הדברים שאתה עושה.
אוקיי.
מה קורה יכול... עם זה כבר? זה לא בשליטתך.
אז יכולה אבל להיות פעולה שהיא לא נכונה. יכול להיות שאני...
ברור, נו. ברור, אבל יכול להיות שמעט... מההתחלה אני לא, לא תמיד אדע מהי הפעולה הנכונה, לפעמים רק בדיעבד. וזה, ואז אני חוזרת הדימוי הזה של היעלום, שאתה מלטש אותו כל פעם. דרך הטעויות שאתה עושה, דרך הפעולות הלא נכונות שאתה עושה, לפעמים אתה לומד על הנכון.
נכון, נכון, בזה אני איתך, אבל אני אומר, כן יש פעולות שאני יכול להגיד באותו רגע שאני עושה אותן, אם הן מגיעות מכוונה שהיא נכונה, או מגיעות מכוונה שהיא לא נכונה. זה פשוט מאוד. לא יודע, היא נותנת שם דוגמה, לצורך העניין, אני הולך עכשיו לסופר, אני משלם במזומן, ומחזירים לי עודף לא נכון. מחזירים לי קצת יותר עודף עם מה שאני אמור לקבל. בנקודה הזאת, יש אמת אבסולוטית לגבי איך אני צריך לפעול. האם אני בוחר לפעול לפי הדבר הזה או לא, וזה משהו קטן, כן? אבל אפשר להשליך את זה גם על דברים גדולים.
זה מחזיר אותי להשכלת מוסר הזאת, של, שגם למדנו את זה, זה... זוכרת שמי זה היה, אני לא זוכרת את השם שלה עכשיו, עם השטות הזאת.
אוקיי.
אבל אם יש לך בבית עכשיו, ארבעה ילדים פרנס, כן? סתם, אני לא יודעת אם זה בדיוק דוגמה טובה, כן? כי זה עודף, זה לא ממש. אבל אתה במצב כלכלי ממש לא טוב, אתה החלטת...
הבנק זיקה אותך בטעות ב-5,000 שקל.
אני לא יכולה להגיד את הדעה האישית שלי לגבי הדבר הזה.
את יכולה?
יש שני הורים בנקאים.
את יכולה? אנחנו באנו פה בפודקאסט שמותר להגיד
את הכל. יש מקומות שבהם זה מצווה. ובמיוחד בנקים שלא, שהפרזנטור שלהם הוא לא...
הוא לא גל תורן.
לא, אבל סתם. אבל אתה מבין שהכוונה היא מה... לטעמי, שוב, זה גם, זה תפיסה שלי. יכול להיות שהיא לא יחזירה לך עודף, הדבר הנכון הוא להחזיר את הכסף. אבל יכול להיות שזה לדאוג עם הכסף הזה לנשמות הכי קרובות אליך.
אין בעיה, אני לא בא ממקום של לשפוט ולהגיד הבן אדם הזה צריך לקבל, אני פשוט אומר מה לפי דעתי, הראייה הנכונה בעולם, ויכול להיות, וגם כנראה שקרה מצבים שבהם הייתי במצב הזה, ולא בחרתי בפעולה הנכונה, אבל אני כן חושב שהשאיפה צריכה להיות לשם.
נכון, זה השאיפה, כשאתה אומר שאיפה, זה אותה כמו להגיד, זה אותה להגיד כוונה. אני רוצה לא לפגוע. זה שאני לפעמים פוגעת? כן, אני פוגעת. אבל הכוונה שלי היא לא לפגוע, אני רוצה להיות בן אדם שלא פוגע.
כן, אבל אני גם חושב שיש אנשים שזה לא השאיפה שלהם.
אז הם יחזרו לפה עוד גלגול ועוד גלגול ועוד גלגול.
זה העונש, אין לי בעיה לחזור לפה עוד גלגול ועוד גלגול.
אנחנו כנראה נחזור.
אנחנו ספציפית שנינו?
לא יודעת, אני יודעת, אולי אני. אבל זה, אפרופו אמת מוחלטת, זה הדבר הזה שחוזר ועושה את הדרך והולך בדרך ומלטש את עצמו.
אני רוצה להתקיל אותך.
לא דיברנו בסוף על הזוגיות, ראית איך עשיתי עם הקף רוחני?
את רוצה שנחזור לשם?
לא, אבל דבר.
אני רוצה להתקיל אותך ולהעלות שני נושאים שאת יכולה לבחור על מה את רוצה לדבר, על אחד מהם. הראשון הוא שיש בבודהיזם כל מיני קווים מנחים שצריך לפעול על פיהם, ואחד מהם הוא שאסור להכניס לגוף שלנו דברים שעלולים להרפל את התודעה, הם קוראים לזה. והנושא השני זה ש... את מתמודדת הרבה עם נושא של גבולות. נגיד גבולות בין את מורה, נגיד בינך לבין התלמידים. לאיזה מן הנושאים בא לך להיכנס?
אוי, אלוהים, רגע, יש את זה, אני באמת, אני... הקטע הזה של הבודהיזם, שאסור להכניס דברים...
הם לא בסדר.
לא, לא, אני לא הולכת להגיד שהם לא בסדר, אבל אני רוצה להגיד שביוגה סוטרה לפעמים יש חומרים שאתה יכול לקחת כדי לחוות סמאדי. מצב של ריכוז מאוד מאוד עמוק.
אוקיי.
שוב, ממה שאני למדתי, היו מקומות שבהם התרגול היה לשתות מלא מלא אלכוהול, ולהוכיח לעצמך שהמיינד לא, שאתה שולט בו, גם במצבים כאלה. זאת אומרת, הדבר הזה, של להיות, נגיד, ביוגה זה סאטווי, כן? לאכול נכון, לדבר נכון, לפעול נכון, אלה דברים סבבה, אבל גם יש נזירים בודהיסטים, לא נזירים, אבל מורים בודהיסטים נורא זה שהם לא עשו את זה.
אז פשוט בחרת נושא והתחל לדבר עליו.
אוי, כאילו שכון, לא, לא, לא זה בחר אותי, אתה רואה? זה בחר אותי. לא, כי זה לא נכון, כי, רגע, כי יש רק, זרמים...
רק נסביר כזה בכללי, כי יש גם אנשים שמאזינים, שבבודהיזם יש איזשהו איסור באמת לצרוך חומרים שמערפלים את התודעה, מאלכוהול, דרך וויד.
בתפיסה מסוימת. לפי תפיסה מסוימת. כשאתה אומר בודהיזם, לא, אתה אומר אבל, משהו נורא רחב.
לא, אבל גם כשאת אומרת שיש איזשהו תרגול לשתות אלכוהול ולראות, לתרגל את המיינד שלך, אז השתייה היא נועדה בשביל התרגול.
נכון. הכוונה, אנחנו שוב פעם חוזרים לדבר הזה של הכוונה.
כן, היא לא נועדה בשביל להנות מהדבר.
נכון, או לברוח לצורך.
כן, היא בשביל התרגול. זאת אומרת שזה לא איזה משהו שאתה צריך להשתמש בו ביום יום, אלא משהו שאתה רוצה לתרגל איתו.
כן.
אז...
וגם לפעמים בריחה זה בסדר.
אז יפה. אז זה מעניין אותי בעצם, כאילו, איך את מתמודדת עם הדבר הזה, שאת כביכול לא אמורה לעשות אותו.
מי יגיד לי מה אני אמורה? זאת הדרך שלי.
מי יגיד לך מה? אז...
אתה מבין שיש, זה שוב פעם אידיאל שבמקום לעזור לי להשתחרר, הוא מייצר אצלי עוד אזיקים. עכשיו, זה נכון שיש איזה אופק שהייתי רוצה להגיע אליו. סבבה? אני הולכת בדרך הזאת, כי כנראה יש שם משהו שמושך אותי. אבל... פעם איזה מורה אחת אמרה לי, זה נורא יפה. יש כיתות, אתה בכיתה א', אתה בכיתה י' ב', אתה ב', ג', ד', אתה לא ישר מגיע לכיתה י' ב'. אני לא שם, אני לא יודעת כמה זמן ייקח לי להגיע לשם.
את יודעת מה זה מזכיר לי?
נו.
שקראתי ספר של אלן ווטס,
כן.
שבו הוא מספר שמבחינתו, שהוא התנסה בכל מיני סמים פסיכדליים.
כן.
והיום הוא מסתכל עליהם כמצופים, הוא קורא לזה. זאת אומרת, שהיום הוא מגיע למקומות שהוא הגיע עם הסמים הפסיכדליים, אבל היום הוא כבר יודע לשחות. אז הוא לא צריך את הסמים הפסיכדליים מהמם. כדי שיחזיקו אותו בתוך המים,
מהמם.
אלא הוא מגיע למקומות האלה באמת בלי הדבר הזה. אז בעצם יכול להיות מה שאת אומרת, שכאילו, שיש לך עוד לאן להתקדם בשביל
ברור,
לנתק
נכון.
את התלות שלך מה...
אני לא יודעת אם זה תלות, אבל זה מה שכרגע אני אוהבת, או זה, אני, גם שוב, יש לי איזה קרמה מסוימת שהגעתי איתה, או איזה שהם סמסקרות מסוימות שהגעתי איתה.
אני מבקש, אם את זורקת פה מונחים, אז...
name dropping, אני עושה כזה,
זה כזה...
דפוסים מסויגים, דפוסים פסיכופיזיים מסוימים שהגעתי. איתם לעולם הזה, שגורמים לי לפעול בעולם בצורה מסוימת. אוקיי?
כאלה דברים שאנשים סחים היו קוראים להם שטויות של אנשים שלא מבינים מהחיים שלהם.
לא יודעת, לא הבנתי את המשפט האחרון שאמרת.
סליחה, התכוונתי להגיד דברים שאנשים סחים היו קוראים להם גנים.
גנים, אבל זה לא רק גנים, זה גם הסביבה, כי לפעמים אם מישהו, אני נורא אוהבת אותו, והוא אמר לי... סליחה, אני לא בעניין שלך. זה גם יצר איזשהו דפוס.
אוקיי, אז סביבה וגנטיקה.
כן.
לא, אבל כאילו אמרת, הגעתי לעולם, אז כאילו...
וגם יש כאלה שיגידו שזה גם בא עוד גלגולים קודם. לאו דווקא מה שאני חווה עכשיו, זה יכול להיות גם גלגולים לפני.
עדיין, זה כאילו דברים שהגעתי איתם לעולם הזה.
בדיוק, אני פה. וככה אני רואה את העולם, וככה אני מתבוננת עליו, וככה אני פועלת בתוכו. אני רוצה להתחיל לפרום את הדברים האלה. בסדר? אני אפילו לא זוכרת למה התחלתי להגיד את זה. למה התחלתי לדבר על הדפוסים האלה? שזה מה שגורם לי לאהוב אלכוהול, או זה מה שגורם לי לאהוב להיות, לפעול בעולם, כמו שאני פועלת. זה טוב, זה רע, לא יודעת, לא בא לי להכניס את זה למשבצות כאלה. It is what it is. הכוונה שלי היא כוונה טובה.
מעניין. טוב, מרגיש לי שאנחנו נתקרב לקראת הפינת סיום שלנו, שאם שמעת את הפרק אז את יודעת מה היא. אבל לפני שאנחנו נגיע אליה, אני אשאל אותך אם יש עוד איזה משהו שככה כן חשוב לך להגיד בנושא או שלא בנושא, לפני שאנחנו מתחילים לעשות עליך צחוקים.
אה, זאת הפינה שהולך לגמור? משהו שחשוב לי להגיד? לא, אין לי, לא יודעת.
אין לך איזה משהו מעניין שבא לך להגיד
עכשיו על ספר? שיעורי יוגה בקיבוץ דף, סתם.
סיגל היא מורה מצוינת. מעבירה שיעורים החל מספטמבר.
בעזרת השם.
בסטודיו החדש שלה בדפנה, אתם מוזמנים, אני הממליץ הכי גדול שלה.
אני ברת מזל.
אני ראשון בתור. טוב, אז אנחנו עכשיו מגיעים לפינה שלנו, היא נקראת פינת הפדיחה. אני עשיתי עליך תחקיר, כמו שאת יודעת. אוי מי גוד. את גם יודעת עם מי עשיתי את התחקיר, אז אני אגיד לך שאני עמלתי קשה כדי...
להוציא את זה ממנה?
לא, לא. היא יוציאה את זה די מהר, אבל... אבל עבדנו קשה כדי ללטש את זה, כמו שאמרת, כדי שזה יהיה איזה משהו מאוד איכותי. טוב.
אני נורא מוטרדת רגע, אני נורא מוטרדת מזה שאני מקווה שזה היה לזה ערך.
למה?
לשיחה שלנו, אבל אתה רואה שוב אני חוזרת למקום הזה
שלנו. אז את רואה, אני מוטרד מהמאזינים, את מוטרדת מהערך... כל החיה והתרדות שלו.
סבל.
טוב, אז אנחנו התחלנו את הפודקאסט בלהגיד שאת מעריצה מאוד מאוד גדולה של גל תורן. אבל מסתבר שהיו המון אנשים בחייך שהמון הרצת. אני קיבלתי מספר תמונות שלך עם מספר האנשים.
לא נכון.
במורד החיים שלך. אבל הן מתנקזות לסיפור אחד.
וואו.
כשאת היית בגיל החטיבה, פלוס מינוס כזה, גיל 13-14, את היית סטוקרית מאוד גדולה של אביב גפן.
נכון.
מאוד 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 אהבת אותו, וזה לא נגמר רק באהבה, אלא זה נגמר בהמון מכתבים.
יש לי ילד ממנו.
שאת אפילו לא יודעת עליו עד הפודקאסט הזה.
וואי, שלחתי לו מכתבים, והוא שלח לי מכתב חזרה.
רגע, אני מבקש לא להקדים את המאוחר.
אוקיי, סליחה. אני רוצה לפתור את המבוכה כבר בשנייה. את עושה לי בילדאפ למבוכה שלי.
בדיוק, אנחנו, את יודעת, אנשים מאזינים וזה. אז את שלחת לו...
מאזינים, הייתי בת 13.
את שלחת לו המון מכתבים. עכשיו...
שתיים.
לא.
שתיים?
לא.
בחיי, שתיים.
אז באיזשהו שלב, הוא כבר כאילו...
שתיים!
התחיל לענות לך, והוא כתב במכתבים, שאוי, אני שם לב שאת סיגל גם מכפר סבא, ואת גם סיגל מהבית הזה, ואת כאילו, הוא כבר התחיל לעשות חיבורים בין כל המכתבים שאת שלחת, ואמר לה, תקשיבי, אני מאוד מכבד את זה שאת מאוד מעריצה אותי,
שקר!
אבל אני לא יכול יותר לענות לך על המכתבים, והמקור שלי גם אמר, שאת לא ראית בזה איזה משהו בעייתי, אלא פשוט מאוד שמחת שהוא זיהה אותך מכל המכתבים ומכל המקומות שהם שלחת לו את המכתבים.
זה שקר. עכשיו אני מבינה, עכשיו אני פתאום יורדים לי הסימונים.
של שאלות ששאלו אותך?
ששאלו אותי, וכאילו, אוקיי, סליחה. אוקיי, הנה, אתה רואה, זה השלב שאני מתרגשת. זה שקר. היו שני מכתבים. אחד... שקיבלתי על התשובה, וואו, תודה, איזה כיף, כבוד הוא לי שאת מעריצה אותי, באמת, כאילו, וואו, את מדהימה, כן, ירבו כמוך. אחד. השני היה, אני כבר כתבתי לך מכתב, לא, אז אולי כדאי שכאילו, אני פשוט צריך, יש הרבה מכתבים לענות להם, אז זה מה שזה היה. שתיים.
על מי בעצם את מגינה פה?
על האגו שלי.
על האגו שלך, לא רק על האגו שלך, על האגו שלך לפני 25 שנה.
נכון.
מה אכפת לך?
ילדה חמודה, מתוקה, אוהבת. הבעיה היא שאני עדיין בגיל 40 מתנהגת ככה, אתה מבין? כאילו זאת הבעיה.
אני לא חושב שזאת הבעיה, אני חושב שזה דווקא פתרון.
נקסט.
טוב, אני חושב שאנחנו ממש כזה מתקרבים לסוף. ואם אין לך עוד איזה משהו מעניין לומר, אז אני חושב שאנחנו נסיים.
מאמן, please don't judge me.
וגם אם כן, אז הם ישכחו מזה.
זה שלכם.
עוד שבוע. טוב, אז סיגל אברהמי אסרה.
אורי מויאל.
אני רוצה להודות לך מאוד שבאת להתארח בפודקאסט שלי.
תודה לך, ממש, באמת.
אני רוצה להודות ליותם קצור על הקריינות, לטונה על הביט פתיחה והביט סיום, ולגבריאלה זהבי אסה על הלוגו. אנחנו נתראה בפרק הבא.
מעולה.
יאללה,
תודה,
ביי.
תודה, אורי. ביי.
ביי, ביי. ביי.
להתראות.
בואי בעוד תוכנית משעממת, איך שמים על כל אחד חותמת, לפעמים אני מרגיש שרק אני לא בתרדמת, מה מציטרי את מי החללית שלי חוסמת בן אדם.